הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום יום חמישי, ה-30 לנובמבר, אנחנו כמעט חודשיים לתוך הלחימה, ודברים קצת מתחילים להשתנות. קודם כל חשנו השבוע, הפסקת אש. מצד אחד, זה עושה חם בלב לראות את החטופים חוזרים ביתה, חוזרים בלילות אחרי תללות יומית, כל יום מחכים לשמות האלה, עד שהם מגיעים, רואים מה הם עוברים, אבל עושה לכל אחד מאיתנו שמח בלב. אני בטוח לכל יהודי, לכל ישראלי פה שרואה כל אחד ואחד מהחטופים חוזר לארץ, וזה מחמם את הלב. מצד שני, אזעקות לא קיימות השבוע. נותן לנו תחושה של ביטחון. ניתן לראות בקניונים הרבה יותר אנשים. בחנויות הבגדים, פתאום היה קצת חורף, התחילו לרכוש בגדים. במסעדות, התחילו ללכת יותר אנשים. כלומר, הרגשה של חזרה לשגרה. אני יכול להגיד גם עליי, בנס ציונה, בתי הספר השבוע פעם ראשונה חזרו למתכונת מלאה. כולם חוזרים לבתי הספר שלהם לימים מלאים. זה דבר שמאוד עוזר לכלכלה להשתפר. אבל זה יכול להיות שהיא רק פיקציה, כי כנראה אחרי שבת תסתיים הפסקת האש ותחזור הלחימה, ויחזור המצב המדוכדך של לראות אנשים נפטרים בטלוויזיה. השבוע הזה יצר שינוי כיוון. אני ממש מרגיש את זה. אני משוחח עם קבלנים ומדווחים על עסקאות. וואו, חודש ומשהו לא היו עסקאות אצל קבלנים. חודש ומשהו השוק היה כפול לחלוטין. ופתאום חזרו המתעניינים, והמתעניינים מרוויחים בגדול. איך הם מרוויחים? הם מרוויחים בכך שהקבלן מוכן לעשות הרבה בשביל לסגור עסקה. הוא מוכן שתיתנו 10-20% בלבד, ויאללה בוא נחתום. זהו, מספיק לי, לא צריך יותר מזה. בצד שני, יש קבלנים לחוצים עוד בתזרים, ואומרים לך, אוקיי, אם תקדים, אני מוכן לתת לך הלוואת היוון. אתה לא תאמין, סגרתי עם הבנק המלווה, ריבית מאוד מאוד זולה. ריבית של 3.5%. רוצה? אם תקדים עכשיו את המשכנתא, תקבל 3.5%. שואל הלקוח, איך יכול להיות? מה זה צריך להיות? איך אני אקבל ריבית כזאת? מה שעובד עליי? אז שתדעו, לא עובדים עליכם. זה בעצם סבסוד של הקבלה. קבלנים שיש להם צורך רב לתזרים, משתמשים במוצר שנקרא הלוואות היוון. אם לדוגמה, בימים אלה, ל-20 שנה, מקבלים כ-5% ריבית קבוע ולא צמוד ל-20 שנה. אומר הבנק לקבלן, בוא תיתן אל הלקוח שלך ב3.5%, ואתה תספוג 1.5%. אבל הקבלן אומר, כמה זה 1.5%? מה, אני צריך לשלם עכשיו 20 שנה? הבנק אומר, לא. אני רוצה את כל הכסף עכשיו. אם תעשה את הלוואה הזאת, אני אעשה לך היוון לחוב, ויוצא היום 100,000 שקל, 80,000 שקל. הקבלן במקום משלם את הריבית הזאת וסיים את העסקה. אז בעצם זה עולה לקבלן הרבה כסף. בעצם זה אומר שהלקוח מקבל הטבה מאוד מאוד גדולה. המוצר הזה הפך היום שכיח יותר ויותר אצל קבלנים, במיוחד הגדולים, ובהמשך זה מחלחל גם לבינוניים. בעצם אומרים, אני מוכן לסבסד, העיקר תזרים לי כסף. מצב הפוך, 180 מעלות מימי הקורונה, ששם הם לא רצו לקבל כסף. הקבלנים היו שבעים, היו מלאים. לא, הם רצו ליהנות מהמדדים. היום הם אפילו מוכנים לעשות עסקאות בלי מדדים. כלומר, ימים אלה הפכו להיות ימים שהרוכשים שרוצים לרכוש מקבלן, פתאום מקבלים הטבות שהם לא יכלו לדמיין אותם. ריביות זולות, בלי מדדים, סכום נמוך אם רוצים לשלם כמקדמה, ואפילו יכול להיות הדחה קטנה במחיר. עד כדי כך. אצל הקבלנים הקטנים, יותר קשה להם לשיג אלה, הלוואות היוון. והם פחות גמישים לשלם את הלוויות מימון האלה, ומחכים שעסקאות. ולכן כאשר אני אומר ששוק הנדלן מתחיל להתאושש, זה אומר שאם אני מדבר עם קבלן מרצליה, קבלן גדול שהצליח למכור השבוע כ-10 דירות, זה וואו, ולכן זה שינוי גדול, מאפס שהיה בחודש וחצי למשהו שמתחיל לקרות. מצד נוסף שקרה השבוע, תקציב המדינה עבר מחדש. איך יכול להיות תקציב המדינה מחדש? אנחנו כבר בסוף שנת 23. אז כן. תקציב המדינה היה חייב לעבור התאמות. היה נספח לתקציב המדינה שנקרא כספים קואליציוניים, וכדי לסדר את התקציב ולא לאבד חלק מהעלויות וחלק מהדברים הנצרכים, היו צריכים להעביר את הכל בתוך ישיבת ממשלה ולהעביר את זה בתקציב הממשלה. בתקציב הממשלה היה צורך לקצץ, כי אנחנו מבינים שההוצאה גדלה. על מה ההוצאה גדלה? קודם כל על הביטחון, בלי הפסקה. אנחנו צריכים להוציא הרבה 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 יותר על ביטחון. ביטחון זה צו 8, זה חיילים, זה מילואים, ונשקים, וציוד. ומצד שני, אנחנו צריכים לפצות בעלי עסקים שנפגעו מאוד מתחילת הלחימה, שאין להם הכנסות. ולאחר מכן צריכים לפצות ולעזור, לפצות, לתקן את כל השברים שקרו פה במדינה. ולכן אנחנו לא יודעים גם לכמה זמן המלחמה עוד תהיה, ומה העלויות האדירות שיהיה למלחמה. ולכן מדינת ישראל צריכה להיכנס למוד צמצום. שר האוצר שלנו, סמוטריץ', הודיע לפני שבועיים, שלושה, כן, החלטנו לקצץ מהכספים הקואליציוניים כמיליארד נקודה שש. עבר זמן, ופתאום מיליארד נקודה שש ירד למיליארד. וביומיים האחרונים התברר שזה ירד ל-800 מיליון. כלומר, כנראה מישהו לא באמת מפנים מה שקורה פה. מישהו לא באמת מפנים שאי אפשר רק לגייס חוב ולא לעשות צמצום. מה רוצים? איך נממן את זה? על ידי מיסים? כלומר, אנחנו נממן את זה? או על ידי ירידת שירותים? מה, לא ישלמו, לא יעלו שכר למורים, יפגעו בכל העובדים הציבוריים? איך מצמצמים בצורה כל כך קריטית? צריך להתחיל לצמצם גם בדברים הקטנים, גם בכספים הקואליציוניים, גם בשרים מיותרים. למה לא לוקחים את הנושא הזה בכל הכוח? אני רוצה לתת לכם דוגמה, שפשוט להבהיר אליכם, לכל משפחה ומשפחה. יש לכם גם תקציב. תראו לכם שאתם מנהלים משפחה ואתם חיים באמת טוב, בסך הכל סבבה, ומפנקים את עצמכם מדי פעם, בדברים יקרים, בדברים נחמדים, בחוגים, בדברים אקסטרה. ופתאום קורה אסון גדול על המשפחה, ויש צורך להוציא הוצאה ממש גדולה, אבל ממש גדולה, שאין, אי אפשר להביא את זה בקלות, וצריך לגייס חוב מהמון מקומות. אז מה? אז בגלל שהחוב שצריך לגייס אותו הוא כל כך גדול, אז לא אכפת לי? אני אמשיך לבזבז רגיל? או שלא, אני אעשה צמצומים כואבים. כי אני לא יכול להמשיך לבזבז ככה. גם אם הצורך שלי הוא במיליון דולר, ואני עכשיו מצמצם ב-6,000 שקל. ברור. ברור שכן. גם למען הנראות של כל המשפחה, שכולם יראו. אז ככה. השר סמוטריץ', ככה זה נדרש ממך גם. אותו דבר. למען שכולם יראו, שאתם מצמצמים. לא יכול להיות שהממשלה ממשיכה לעשות בזבוזי כספים, על דברים שהם לא סופר קריטיים. זה יעמיד אותנו מול שוקת שבורה בשנת 24. אי אפשר לשחק אותה, בנדמה לי. אין פה עודף כסף שזורם. בקורונה, כל המשק היה במצב ממש טוב. בימים אלה, המשק לא הגיע בצורה טובה. וכשאני אומר המשק, זה כולנו. זה הכלכלה של העסקים הבינוניים, הקטנים, הקבלנים, בכל הענפים, ההייטק, בכל הענפים, לא הגענו בפיק שלנו. אומנם לא הגענו ברצפה, אבל ממש 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 לא בפיק שלנו. ולכן יש סיכון מאוד מאוד גבוה שבשנת 24 הרבה עסקים הולכים לשוט הרגל. הרבה חובות הולכים להיות. אנחנו מקבלים על זה רמז. מהדוחות הכספיים של הבנקים, בדוחות הכספיים של הבנקים אנחנו רואים פתאום שהחובות עבודים התחילו לתפוח. הבנקים מעריכים שיהיה כסף שיצטרכו למחוק ולא מעט. וממש לא מעט. זאת אומרת שיהיו עסקים שלא יצליחו לעמוד בחובות האלה. יהיו עסקים שיקרסו, יהיו גם קבלנים שיקרסו, הקטנים, הבינוניים, אלה שמנפו את עצמם יותר מדי. אין חסינות לחברה ציבורית גדולה בורסאית. גם זו יכולה לחטוף, וגם זו יכולה לחטוף. וזה מוביל אותי לנושא העיקרי שלי, הפרק, וזה נושא שוק הנדלן שלנו. אז בואו נהיה כנים עם עצמנו. שוק הנדלן הגיע רגע לפני המלחמה, במצב לא טוב. קודם כל נתחיל מצד הקבלנים. מצד הקבלנים, יש כאלה שלקחו הלוואות אדירות. לדוגמה, לקנות את הקרקע של שדה דוב. ההלוואות האדירות האלה חונקות אותם, הם לא מצליחים להניע תהליכים, לא מצליחים להתחיל לקבל תזרימים, הם חייבים לממן את ההלוואות האדירות שלקחו. ההלוואות האלה התייקרו להם מאוד 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 בשנים האחרונות. וזה מוביל אותם ליכולת לפשיטת רגל. מצד נוסף, הקבלנים הקטנים, שקשה להם, שכל הלוואה שהם לוקחים ושהריבית עלתה, אין להם תזרים גבוה. גם הם בסכנה. כלומר, אם אנחנו רוצים לבוא ולרכוש אצל קבלן, יש איזשהו סיכון, היה מאוד מאוד סיכון גבוה רגע לפני המלחמה. כלומר, הסיכון הזה הוא לאו דווקא השתנה לטובה. הוא אפילו יכול להיות שהשתנה לרע. מצד נוסף, איך זה קרה כל ההידרדרות הזאת? זה הכל קרה בגלל הריבית. בוא נאשים את הריבית, רק הריבית אשמה. היא עצרה הכל, היא עשתה הכל. הנגיד אשם. אז אולי המלחמה תשנה את זה. השבוע גם הייתה הודעת ריבית של נגיד בנק ישראל, שהוא השאיר את הריבית במקום. כלומר, הוא לא נתן לנו את החמצן שכולנו רצינו. איך הוא לא עשה את זה? למה הוא לא עשה את זה? אז גם הוא מצביע על אותה נקודה שאני מצביע. על כך שהממשלה לא מקצצת, לא עושה דברים למען נראות. הממשלה תצטרך לגייס חוב. ממי מגייסים את החוב? מהעולם. חשוב לדעת איך נגידים אחרים בעולם, חברות דירוג בעולם יראו אותנו, כי זה יעלה לנו, זה עלות הכסף שלנו. דבר נוסף, השוק הוא מאוד תנודתי עכשיו. הדולר עלה וירד, הבורסה עלתה וירדה, ולכן הוא אומר, אני לא עושה שינויים בימים אלה. אבל אין ספק שהנגיד שינה כיוון, ובשנת 24 אנחנו נראה ירידת ריבית. האם אם לא הייתה מלחמה, האם היינו רואים ריבית בתחילת שנת 24? אני לא מאמין. כלומר, המלחמה הזאת באה דווקא בצד החיובי לשוק הנדלן. לתת לו חמצן יותר מהיר ממה שקרה. כלומר, התהליכים שאנחנו חווים הם מאוד חזקים ומאוד מהירים. לתקופות קצרות, מה שפעם יכל לקרות המון המון שנים, פתאום לא, התגובות הן מהירות, ויכול להיות שנצטרך להוריד ריבית חזק. כבר בתחילת הרבעון הראשון. הורדת ריבית כזאת יכולה להקל מאוד על הרוכשים, ולהחזיר אותם לשוק הנדלן בישראל. דבר נוסף, המלחמה הזאת פתאום החזירה שוק שהיה חבוי, שוק התושבי חוץ. ישנם הרבה יהודים בעולם שהתחילו להתעניין לרכוש בתים בישראל. חלקם אולי מתוך חשיבה לרצון לעלייה לישראל, וחלקם מתוך ציונות שלקנות גם בית שיהיה אולי למקרה שבעתיד. כי גם הם מרגישים מה זה להיות יהודי בעולם. כמה זה פתאום קשה, כמה שהמציאות פתאום תופחת לך בפנים. חשבת שאתה גר באלי והחיים תותים, ופתאום יש הפגנות פרו-פלסטיניות מליד הבית. ושם זה הרבה יותר מפחיד. הדבר הזה מביא קונים אל הקבלנים. ישנם קבלנים שעובדים חזק עם תושבי חוץ, ופתאום חזר השיח. זה לא יאומן. כלומר, המלחמה הביאה שוק פוטנציאלי שהיה רדום במשך שנה, שנה וחצי, שתושבי החוץ לא ראו פה. דבר נוסף, בשוק הנדלן יש צורך בעובדים. היה צורך בעובדים ויהיה צורך בעובדים. אבל שוק הנדלן עכשיו, בעקבות המלחמה, חווה טלטלה ממש חזקה. 100,000 עובדים נמחקו. פוף. לא מכניסים יותר פלסטיניים. האם זה יימשך ככה בעתיד? אני לא יודע, אבל אני ממש מקווה שכן. שפלסטיניים מהצד מראייה שלי לא צריכים להיכנס יותר לישראל. אין צורך שניקח את הסיכון הזה עלינו. אבל מנגד, שוק הנדלן, אפשר להתעלם מזה שהם חייבים עובדים. עד לפני המלחמה, כשהם היו פונים למשרד השיכון, או לכל גוף שהיה גורם לכך שהם מבקשים עובדים זרים, היו נהנים בשלילה. מה פתאום? לא מביאים יותר עובדים זרים לפה. ופתאום, הממשלה פתוחה לשמוע. וכבר אמרו שישרו כ-40,000. האם הם הגיעו? איפה הגיעו? זה ייקח עוד זמן. ולכן מצד אחד, המלחמה עשתה טוב לשוק הקבלנים, כי היא הולכת להביא עובדים מיומנים מעולם אחר, ממקומות אחרים, מה שלא היו מאשרים לנו בממשלה. מצד שני, האם זה יכול להכיר את המחיר? בטח. האם זה יכול לעכב מסירות? בטח. האם זה יכול לגרום לחנק על הקבלנים כי הם לא מתקדמים בבנייה? בטח. ולכן מהצד הזה לא בטוח שהמלחמה עשתה כל כך טוב. אבל היא בהחלט יכולה לשכלל אותנו לעתיד ולהבדי עובדים יותר מיומנים, יותר זריזים, שמייצרים יותר תפוקה. צריך לדעת, כאשר סינים עובדים על בניין, אולי סיני לוקח יקר יותר מעובד פלסטיני, אבל סיני, קבוצה של סינים מסיימים קומה הרבה 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 יותר מהר, בערך ב-50% מהזמן, ממה שפלסטיני מסיים את הזמן. אז אם נביא עובדים טובים שידעו לתת תפוקה, אולי נוכל לצמצם את הזמן הזה של הבנייה העתידי. בהמשך, חשוב מאוד לדעת את כל אזורי הביקוש. אזורי הביקוש העיקריים שהיו לפני הלחימה היו באזור הדרום. שם היו רוב הרכישות בשנה האחרונה. באזור אשקלון, נתיבות, שדרות. האם אתם חושבים שאנשים האלה ייעלמו? לא. אבל אם הממשלה תצליח לקיים את מה שהבטיחה, לתת לנו, האזרחים ביטחון, להשמיד את החמאס, להביא למציאות חדשה, אז האזור הזה כנראה הולך ממש לפרוח. ומי שחושב שיישובי עוטף עזה לא יחזרו, הם הולכים לחזור הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. ולערכתי אפילו בחודשים הקרובים הם ירצו לחזור. אי אפשר להיות פליט בארצך, זה מטריף את הדעת. ואנשים מתוקף הרצון לחיות לציונות, לנצח, לעשות, להצליח, כנראה הולך להיות הפוך על הפוך. ולא תהיה בריחה מאזורי הדרום, לא תהיה בריחה לאזור המרכז. לא, ההפך יכול להיות. ההפך יכול להיות שדווקא יהיה תנועה נוספת. ההפך יכול להיות גם תנועה נוספת אל היישובי הדרום, כדי לחזק אותם ולחזק את ההתיישבות. אבל האם כל זה יכול לקרות ככה סתם, כי מהשמיים? לא. אנחנו זקוקים מאוד לממשלה עובדת. אנחנו זקוקים מאוד למנהיגות שרואה קדימה, שנותנת חזון. אנחנו כאזרחים עובדים, קמים, חזים, הולכים, אבל אנחנו תמיד משווים למנהיג, למנהיג שנותן לנו את החזון. ימים אלה לצערי אנחנו לא רואים את החזון, אבל ישנה ממשלה שיש לה כוח לשנות. אין כרגע בחירות, ואם היא הייתה רוצה לבוא למען כל אחד מהאזרחים, אני בטוח שיש לה את היכולות. יש שם אנשים שמספיק מוכשרים, השאלה מה מניע אותם ללא לתת כך, ללא לעזור. שנת 2024 הולכת להיות שנה מסוכנת. ברמה הזאת, מסוכנת למה? כי יכולה להיות הפכפכה מאוד, על טעויות. יכול להיות שבשנה הזאת חצי שנה ראשונה תהיה בלחימה, ויכול להיות שהלחימה תסתיים אחרי חודשיים. יכול להיות שהמשק ייכנס לחנק מאוד גדול, ויכול להיות שיהיה מנהיג שידע להציע אותנו מזה, ולהביא תוכנית כלכלית חדשה, ולעשות צמצום חזק. כמו שלדוגמה, בנט עשה מיד אחרי הקורונה, שממשלת בנט עשתה שינויים מאוד מאוד אגרסיביים. היום בדיעבד שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים איזה שינויים נכונים נעשו. כלומר, זה אפשרי. לא חייבים. הקורונה גרמה לנו להגדיל את הגירעון בצורה משמעותית, וצריכו לצמצם אותו בצורה אדירה. כלומר, זה אפשרי. המהלך הזה יכול להוביל למהלכים כלכליים גדולים מול סעודיה, שוב פעם שהחליטו לדבר על זה, מצד שני יכול להכניס לנו לבידוד מאוד גדול. ולכן, רוב המשקל נמצא כרגע בימים אלה על המנהיגים שלנו. אבל מה זה אומר עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו? האם כדאי ללכת לקנות דירה היום? אז לשאלה הזאת, פעם ראשונה, אחרי כחודשיים, אני אומר, בוודאי שכן. אנחנו לא הולכים מישראל יותר. אף אחד, אף יהודי, לא ילך מפה. ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, אין מקום אחר. יהודי העולם עוד יבואו לפה, כולם, כי שם יהיה גרוע יותר. ולכן, כן, אנחנו צריכים לגור. איפשהו, ולא רק בסחירות או שינדנדו אותנו. אנחנו יהודים ואוהבים לגור בבית שלנו. לדעתי זה מרגע של גולה, מה שהיה לנו בעבר, אבל זה לא משנה, זה האופי שלנו. מצד שני, בימים אלה יש הזדמנות אדירה. הזדמנות אדירה להשיג עסקאות מדהימות. בין אם זה קבלנים, בין אם זה יד שנייה, אנשים שלחוצים וממש רוצים למכור. יש הזדמנויות היום בשוק. האם הריבית תרד? כנראה. כנראה בטווח הקרוב, בשנה הקרובה. האם זה יכול לגרום בסוף המלחמה לעליות מחירים? בהחלט זה יכול לקרות. יותר ויותר גורמים מפנים לכך שלאחר המלחמה יכול להיות עליית מחירים גדולה בשוק הנדל"ן. אז אני חושב שבימים אלה זאת הזדמנות לקנות דירה. לא כל אחד יכול לקנות דירה. לא. הריביות גבוהות אז עדיין קשה, אבל אם הם ירדו אז אני ארוויח מזה מאוד. והלקוחות שמוכרים כרגע הם הלחוצים ביותר בשוק. אז אם אני קונה ולחצתי, והמוכר מולי לחוץ, הצלחתי להוריד במחיר, הצלחתי להרוויח. עם הקבלן לחוץ, הצלחתי להרוויח. כלומר, למי שיש כסף ומי שיש יכולת, למי שרצה לחפש, אחלה זמן לצאת לחפש נדלן בישראל. אחלה הזדמנויות שיכולות להיות. לא צריך להיכנס לפניקה. עברנו חודשיים, ראינו מה קרה. האם יכול להידרדר? בטח. ברור שיכול להידרדר. ולהידרדר בצורה חזקה מאוד, עם לחימה, עם חיזבאללה, וטילים בכל מקום. אבל זאת המדינה שלנו, וכאן אנו נחיה. ואנחנו צריכים לגור בבית מסוים. אז האם אני חייב, יכול לרוץ להתחייב לקבלן ולא למכור את ביתי? לא אמרתי. לכל אחד יש סיכון אחר, מי שרוצה למכור את הדירה עדיין יכול להיות במצב קצת יותר מסוכן. חשוב לדעת גם שהמלחמה גרמה למי שהתחייב למכור דירה כשהוא קנה והיה לחוץ מאוד מאוד כי הוא היה צריך לשלם מס, אז המלחמה עכשיו נתנה לו את הפטור מזה. והוא לא חייב למכור מהר מהר. כלומר, מוכרי היד שנייה פתאום, אלה שהיו מאוד מאוד לחוצים כי ראו את הכנס מרשות המיסים הגיע, הם נרגעו קצת, והם לא חייבים לחתוך את המחיר. ולכן גם בשוק לא רואים קריסת מחיר, רואים ירידת מחיר. וזה אומר ששוק הנדלן בישראל הוא מספיק יציב, אין היצע, יש הרבה אזרחים, אז אנחנו עוברים טלטלה. ולשוק הנדלן בישראל יש 7 נשמות, כמו חתול. אז האם המלחמה עשתה טוב לשוק הנדלן? אני לא בטוח, אבל היא עשתה טלטלה מאוד חזקה, שיכולה להצמיח מפה את שוק הנדלן, אבל לפני הצמיחה עוד יכול להיות פחות טוב. האם לכל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות הזדמנות אדירה בתקופה הזאת לקנות נדלן יותר בזול? בהחלט, זו אחלה של תקופה לקנות נדלן בזול יותר. האם אני חושב שהריבית בשנה הקרובה עומדת לרדת? כן, אפילו הרבה יותר קרוב, אני חושב שבינואר הקרוב היא כבר עומדת לרדת. מכל הסימנים האלה, מי שיכול, מי שיציב כלכלית, מי שנכון לו, מי שרוצה לדבר איתי, זה אחלה זמן לקנות. האם הממשלה שלנו עושה את כל הטוב בשביל שיהיה לנו זהב בשנה הבאה ויכולים להיות הכי בטוחים? לא. אנחנו נפקח עין עליהם, וצריך כל הזמן להיות ביקורתי, כדי לוודא שאנחנו האזרחים לא נהיה פריירים ונקבל את מה שמגיע לנו. ומצד נוסף, עלינו לעשות רכישות, אם אנחנו מבצעים רכישות ליד הבית, בעסקים הקטנים, בישראל. לא לפזר כסף בעולם, לא לקנות באתרים. אני רואה את זה גם בחנויות הבגדים. הייתי השבוע בקניון וראיתי את חנויות הבגדים מפוצצות. קונים בגדים. פה בנס ציונה הקטנה, קונים בגדים לחורף. כלומר, פחות קונים באינטרנט, ויותר באים פה לרכוש בקניונים. וזה מחמם את הלב, וגם צריך לקנות בחנויות מסביב לבית כדי לעזור לכל אחד ואחד בעסקים מסביבנו. אני מקווה מאוד שהלחימה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר, אבל אני לא רואה אפשרות ששבוע הבא תהיה הרעה, והתחושה הרעה תחזור שוב פעם. כלומר, אנחנו עכשיו עוברים מין תחושה נפלאה של שבוע רגיעה וחטופים חוזרים, ושבוע הבא יכול להיות דאון. וגם לרגשות שלנו יש השפעה מהרצון שלנו לקנות, בין אם זה נדלן או חולצה או מתנה או מסעדה, ולכן התקופה הקרובה תהיה מטלטלת, לא סיימנו. אבל אני רואה חיובי, ואני מאוד מקווה ששנת 24 תהיה טובה יותר, ושיעשו תקציב נכון יותר לשנת 24, ויעזרו לכל אחד ואחד מהעסקים שנפגע, ובטח ובטח מהאזרחים באזור היישובי עוטף אז. טוב חברים, אז זה היה הפרק שלנו. אז תודה רבה לכם, ואם יש שאלות או בקשות, אתם מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, בכל מה שתרצו. תודה רבה חברים, יאללה ביי.